נשמע?
מה?
על מה נשמע? אבל אתה שמים את האוזן. אני חושב שזה בגלל שעכשיו ליום הולדת של העולם. נחזור רק לשום רגיע הזה. רק העולם
כך, שאני זוכר. מה?
שנחזור על בריאת העולם ושאני זוכר, ולא בהמשך הרצף.
מה בריאת העולם? מה בריאת העולם?
מה?
בריאת העולם זה הייתוב,
הוא קצת... מה?
הוא רוצה לחזור לשיעור בריאת העולם.
איזה בריאת העולם?
ראש השנה של בריאת העולם.
קודם כל זה מחלוקת... קודם כל זה מחלוקת בגמרא. רבי אליעזר, רבי יהושע. מתי העולם נברא?
אז
זהו, הנה התשובה.
כל הספר
בגלל
התורה.
כן. בדיוק.
צריך לחפש עוד פעם
במה?
כל הכל מוקלט, לא זוכר באיזה שיעור זה היה.
מתי בראנו את העולם?
שני שיעורים
וחצי
ברשימה,
פשוט
לשמוע
מהבנת חלה. טוב. קודם כל היינו באמצע משפט, אז... טוב, נתחיל מהמשפט האחרון בעמוד 254. זהו דכתיב בדבר השם השמיים נעשו, פירוש ברצון, ולא כחשבו מהמתפלצפים כי הבורא בורא מאליו. וכאילו מחמת הכרח מציאותו יתברך, ונתנו טעם לזה, מהמתפלצפים האלה, כי מציאותו יתברך נמצאת דווקא, ודווקא במה שבורא עולמות. ואם הוא היה, לא היה בורא עולמות? זאת אומרת, איזה מין ההוכחה זו? אפשר לבוא להגיד, אנחנו מכירים אותו כי הוא ברא עולמות, וכן. ולהגיד שהקיימות שלו תלויה בבריאת עולמות, מה פתאום? הנה, דיברנו על בריאת העולם. לא? ואין בפיהם אלא שיחת ילדים. ואם כן, היה העולם כולו אלקות לגמרי ואינו. זה ברור. זה לא עד כדי כך ברור, כן? מה הסיפור כאן, כן? מה הטענה לפי כפי שמניתו מציג אותה כאן? איך אני יודע שהקדוש ברוך הוא קיים? כי הוא הבורא. כן? מה?
אם אין בריאה, אין בורא.
אם אין בריאה, אין בורא. אז מה, הוא קיים או לא קיים? קודם כל, מה הקשר, כן? אפשר לדבר על זה שאני יודע, שאני מכיר, שנודע לי וכו', כן, אבל היה איזשהו ספורט במהלך ימי הביניים, על ימינו אנו אגב. איך אפשר בצורה רציונלית להוכיח שיש בורא? זה נקרא הטענה האונתולוגית. זה מתחיל מבני הביניים, פחות או יותר, ונמשך למעשה עד המאה ה-20. יש גרסות מעודכנות של הטענה האונתולוגית, שבצורה לוגית, מדעית כביכול, מוכיחים שיש בורא. אי אפשר אחר. בסדר, נעזוב את הטענה עצמה, איך מוכיחים או לא. אבל עצם המחשבה שאפשר להוכיח, זה מה שאני אומר, זה ילדותי. אתה מוכיח א', בא מישהו אחר, ויסתור מיד את ההוכחה הזאת, והסתירה שלו היא לא פחות טובה מההוכחה שלך. לא זה טוב ולא זה טוב. כן? כי צריך לבוא להגיד את הדברים הפשוטים. אלמלא הקדוש ברוך הוא התגלה, לא היינו יודעים שום דבר על קיומו. יש לזה גם השלכות כמובן על נושא של העיקרים, שזה גם היה נושא מאוד פופולרי מתקופת הרמב״ם עד תקופת, נגיד, המאה ה-16 פחות או יותר, פחות או יותר עד קצת. מה הם העיקרים שכל יהודים חייב להאמין בהם? לפני זה לא שמענו על עיקרים, חוץ ממה שכתוב בגמרא במסכת סנהדרין, פרק חלק, כן? אז הרמב״ם נותן י"ג עיקרים, אחר כך צמצמו את הרשימה לשישה, וצמצמו שוב את הרשימה לשלושה, מי שצמצם את זה האחרון זה קרסקס, וגם הרבי הרשב"ץ גם כן מתייחס לשלושת העיקרים האלה. אבל ניכר מתוך דברי הרשב"ץ, רבי שמעון בן צמח דורן, אחד מגדולי הפוסקים בצפון אפריקה, אגב באלג'יר, מכל הזמנים, שמתוך שלושת העיקרים, שזה מציאות השם, תורה מן השמיים ושכר ועונש, כן? שיש מתוכם אחד שהוא באמת העיקר, שזה תורה מן השמיים. מדוע? כי דבר על מציאות השם אפשר עד מחר בבוקר. אם הוא לא מתגלה, אני לא יודע שום דבר. זאת אומרת, העיקרון המרכזי זה באמת תורה מן השמיים. זה שהוא נתגלה ונתן לנו את תורתו, זה מה שמאפשר לנו להגיד גם כן שישנו. כי אחרת, מה אנחנו יכולים להגיד עליו? שום דבר. יש כל מיני התפצפויות, יש כל מיני השערות, כל מיני דברים, אבל זה בגדר השערה, ולכן אין זה שום תוקף מחייב. זה גם עיקר הטענה של רבי יהודה הלוי בכוזרי. החשיבות של העיקרון הזה של תורה מן השמיים. כן? וכפי שמניתו היום, בסופו של דבר, אם אנחנו בודקים את כל הזרמים שהתפלגו מהמסורת הפרושית, זה תמיד סביב הדבר הזה בצורה זו או אחרת. תורה שמן השמים כן, אבל רק תורה שבכתב ולא תורה שבעל פה, זה הזדוקים וכו' וכו' וכו'. ולכן יש כאן חשיבות בכל זאת לנושא עצמו של העיקרון הזה, תורה מן השמיים. כן? מי שאומר שאין תורה מן השמיים, זה באמת האפיקורס האמיתי.
חיים, מאיפה הגיע הצורך, אבל כן לדבר על הוכחה אונטולוגית? הוא כן התעסק בזה?
לא, מי שהתעסק בזה זה הפילוסופים והתיאולוגים. בסדר, זה בעיה שלהם. זה בעיה שלהם. הראשון זה איזשהו גלוחן שחשב שהוא חכם, ככה מול הכופרים שלו ישכנע אותם שהנה, הוא הצודק. היה במאה ה-11, 12, משהו כזה. ואחר כך זה הפך להיות ספורט של הפילוסופים בעיקר. בכך הוא ניסח הוכחה כזאת, אבל זה נמשך עד ימינו. האחרון, כמה שאני יודע, זה גודל. הזכרתי את שמו שבוע שעבר, בהקשר אחר. גם הוא המציא מסמך מחודש של הטענה האונתולוגית. כנראה שזה משקיט את המצפון של אותם אנשים, הרי הם לא שייכים לעם ישראל, ולכן אין להם מסורת של התגלות דה סיני, ובכל זאת הם רוצים לדעת שהם צודקים. בסדר. לא, מה שמניתו כאן אומר בסוף שהוא פחות מובן, כן? כי זה, כל זה אפשר להבין, כן? אבל מה שאומר בסוף כך, ואם אם כן, היה העולם כולו ילקוט לגמרי ואינו, זה יותר מורכב. מה הטענה כאן? הרי, וגם כאן יש כמה ניסוחים שונים ומשונים לפעמים של הדעות האלה, וצריך קצת להיזהר. יש אנשים שבאים ואומרים, טוב, מה המציאות האמיתית, ככה נקרא לזה, היא מציאות של בריאה, כן? מי ברא את הבריאה הזאת? זה הבורא. בגלל אותו עיקרון של הזהות שהזכרתי שבוע שעבר, אז המהות של הבריאה באמת, כן, לא יכולה להיות שונה מהמהות של הבורא. כי מ-X יכול לצאת רק X. ולכן זה הכל ללקות. זה הטענה הפנתאיסטית. יש וריאציה של הטענה הזאת שהבריאה היא בתוך הבורא. אז הטענה הפנתאיסטית, כן? נראה שמע אותו דבר, אבל זה לא בדיוק. בסדר, אבל זה לא משנה. אין הבדלה.
כן.
וגם כן, זה חלק מ... הוא כאילו הנחה סמויה בכמעט כל כל השיטות המיסטיות למיניהן, שבודקים את הדברים לגופו של עניין, כן? והנה, זה מה שאומר כאן. זה מאוד ידידותי כל הדברים האלה.
הוא לא אומר כלום. הוא אומר, יכול היה להיות ש... וזה אינו. הוא לא מתווכח עם
אתה. לא, הוא לא צריך להתווכח, כי זה אינו. זה לא נכון פשוט, אז על מה יש להתווכח?
לסתור אותה.
מה?
זה לא נכון,
לסתור אותה. המציאות סותרת. זה מספיק. לא צריך... לא צריך לחפש... לחפש... וגם התורה סותרת את זה. כן? למרות ששוב, אפשר... לנסות בכוח להלביש, יש לא מעט חוקרים למשל באקדמיה שרוצים להגיד שהרב קוק היה פנתאיסט בצורה זו או אחרת. ואם לא פנתאיסט הוא היה לפחות פננתאיסט, אז כן, ככה הם רוצים לפרש חלק מהדברים שלו. למה? כי ככה זה נותן פרנסה. כן? רק הם שוכחים להגיד שהוא שייך לבית מדרשו של הגר"א, וזה לא בדיוק ה... אבל גם שם ימצאו בסוף איזשהו רמז פה ושם שאפשר... בסדר, זה די ילדותי. יש את הבורא ויש את הנברא. יש מרחק אינסופי בין הבורא ובין הנברא. זה הכל.
אם
מחפשים
הוכחה, צריך
להוכיח. הוכחה של מה?
אם מחפשים הוכחה, צריך להגיד, אני לא מחפשים הוכחה, זהו, ככה זה, אני מאמין בזה, וזה בסדר. אם אתה מחפש הוכחה מעין מדעית, אתה צריך להוכיח.
אבל אין...
לבוא ולהגיד, אני לא מחפש את מה שאתה אומר, איזה שטויות, זה
יפה, אבל זה ממש מדעית. כי מה שחשוב למה, צריך להגיד, זה לא שייך לתחום הרציו. זה לא...
שזה למה?
כי זה לא שייך לבירור השכלי. כי... השאלה הבסיסית היא מניין לך, כן, שיש בורא. מהשכל שלך או מהתורה? יש שתי שיטות שונות לחלוטין. אם אתה בא ואומר זה מהשכל שלי, אז הוא לא אחר מאיזושהי השערה שכלית, שאתה אכן יכול לסתור אותה בכל רגע על ידי השערה אחרת. כן?
יש.
לא משנה אם יש או אין לך, זה, אמרתי, ספורט לאומי בינלאומי במשך 800 שנה של להוכיח שכן, להוכיח שלא, להוכיח שכן, להוכיח שלא, וכו' וכו' וכו'. זה לא קשור למדע, זה לא קשור למדע בכלל. כן? בסדר. זה לא מעניין את היהודים, אומר ירמיהו. למה? כי לנו יש מסורת. ובלב המסורת הזאת יש דבר שנקרא תורה מן השמיים. מעמד הר סיני. משם אנחנו יודעים. הוא גאל אותנו ממצרים, והוא זה שנתן את התורה בהר סיני, נקודה. לנו יש משהו חווייתי, לא שכלי, חווייתי. הטעות זה להיכנס למשחק הזה של, של הבירו השכלי כביכול, כי אין מה לברר. כן? נגיד שמישהו בא ואומר לך, אתה יודע, יש פרח כזה וכזה וכזה עם תכונות כאלה, בסדר, כן? הנה, צילום. אתה עכשיו שרואה את הצילום, אתה עכשיו יודע שיש פרח כזה. ולפני זה הפרח היה קיים או לא היה קיים? היה קיים. זאת אומרת שהקיימות של משהו לא קשורה לזה שאני יודע או לא יודע. יש הרבה דברים שאני לא יודע, הם קיימים. עכשיו אני יכול בצורה שכלית לנסות, אני משער שבמקום כזה וכזה יש פרח כזה כזה, הוא נראה יפה מאוד וזה, עוד לא ראיתי אותו בכלל. מה זה אומר? שאני אמציא דברים בינתיים. ואחר יבוא ויגיד לך, לא, הוא לא ורוד, הוא כחול, לכן זה לא אותו פרח. מה זה שווה? אותו דבר. ופתאום מישהו מביא לך את התמונה. זה משנה את הכל. עכשיו יש לי על מה להתבסס. לכן צריך לנתק בין הידיעה שלי, האם אני יודע בוודאות כי ככה וככה קרה, זה מעשה היסטורי, או אני יודע, אני חושב שאני יודע כי אני משער. וכאן מה ההשערה? הרי לכל דבר יש סיבה. ולכן בהכרח יש סיבה ראשונה שהיא הסיבה של כל הסיבות, העילה של כל העילות. וכלום. זו השערה, ספקולציה.
זה אקסיומה.
לא, זה ספקולציה.
זה
אחר כך אני הופך את זה לאקסיומה. אבל קודם כל, זה ספקולציה של התבונה שלי. כי אני אומר, יש עיקרון אחד שהוא נקרא סיבתיות, ואני מפעיל אותו, ולמסקנה הזאת אני מגיע. סליחה, אתה משתמש בעיקרון אחר כדי לבסס מה, אז יש, קודם כל, מבחינה לוגית יש בעיה. אבל נעזוב את זה. זה עדיין השערה. זה שהפכתי את זה לאקסיומה ואמרתי, יש סיבה לכל דבר ויש עילה לכל דבר, זה עדיין בגדר של אקסיומה. זה לא משהו שהוא מוכרח. אז מישהו אחר יבוא לך, אני לא מסכים, אני סותר את העיקרון הסיבתיות. זה מה שהפילוסופים האנגלוסקסים עשו, באקלאום וכל החבורה הזאת. אנחנו לא מקבלים את עיקרון הסיבתיות. בסדר? מותר, מותר. אבל לגבי עצם אותו דבר שאתה מדבר עליו, מה זה אומר? לא, אני אומר, מה? עזבו את כל המשחקים האלה, הם לא רלוונטיים. צריך לחזור לדברי רבי יהודה הלוי בכוזרי. ברוך השם זכינו להתגלות. זה הכל מתחיל מזה. אנחנו יודעים כי הוא התגלה, כי הוא דיבר. והדגש הוא על הדיבור. כי בשיטה הראשונה, על מה אתה מדבר? אתה מדבר על עצם. אתה לא מדבר על מישהו, אלא על משהו. זה עוד הבדל מהותי ביותר. וברגע שאני מדבר על מישהו, זה אומר שהוא בעל רצון. רצה לברון, ברא. לא רצה לברון, לא ברא. אבל לא מזה שיש בריאה אני יודע שיש בורא. והתורה באה ואומרת, בראשית ברא. זה משהו פוזיטיבי, זה ידיעה פוזיטיבית. גם אם אני לא מבין אותה, עכשיו זה נודע לי. מתי זה נודע לי? בהר סיני. כי פנים בפנים ראיתם. אבל למלא הדבר הזה, אני עוסק בהשערות. אני שום דרך לאושש את ההשערה שלי. ברור, אבל הוא שייך לעולם הפילוסופי, זה בדיוק מה שאני רוצה שאנחנו נבין. אין כאן שני דברים מקבילים ובסופו של דבר מבוססים על אותו עיקרון, ממש לא, זה שני כתבים כאן.
אם כן, היה העולם כולו אלוקות ואינו...
ואינו זה מספיק, מבחינת העברי זה מספיק.
אבל אנחנו לא כתבים מבחינת העברי.
אבל זה ברור. אבל זה ברור. לא צריך שום דבר. לא צריך.
כי
מי שלא זכה להתגלות ולקבל את המסורת הנבואית של העם העברי, שואל את עצמו שאלות. או שלא, או שכן, אגב. לא, או שכן או שלא. בסדר?
מניטו דיבר גם אל יהודים טובים שלא זכו למסורת.
בוודאי.
והאמירה החד משמעית הזאת, הוויכוח הוא סגור, זה אינו, אין מה לשכנע אותך, תקבל או לא תקבל. לא מסתדר
באיזשהו מקום. זה בדיוק התשובה, כמו שהוא כותב לפני כן, אלא שיחת ילדים, והתשובה שלו היא ככה, כמו ילדים. השאלה והתשובה היא אותו דבר.
לא?
אין ביקוש.
ככה.
לא.
זה מה שכתוב.
הוא צודק, על מה להתבצע.
על מה?
על מה
להתבצע
בעצם.
על כל דבר ש... על כל...
אין שום
תשובה. אבל
לא בזה לא
נכון.
לא, הוא אומר
ליהודי. לא, הוא לא אומר...
הוא מתווכח עם הפילוסוף?
לא, 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 ממש לא מתווכח עם הפילוסוף. ממש לא. ממש אין לו שום עניין להתווכח עם הפילוסוף כאן. עובדה היא, זה לא. אתה לא יכול לבוא להגיד על העולם, הנברא, שהוא כולו אלוקות.
השאלה הופכת להיות שאלה חינוכית, דידקטית. איך אותו אחד שלא זכה, ואתה יודע, והוא לא יודע, והוא אפילו מתכחש לזה שהוא קיבל התגלות בארוסים.
כן.
איך אתה מביא אותו לזה?
קודם כל...
שאתה אומר לו זה לא?
קודם כל, זהו, זה בדיוק ההבדל הגדול. שאם הוא יהודי, הוא יתווכח האם הייתה התגלות בהר סיני, זאת אומרת, נקודת ההתייחסות שלו היא הר סיני. הגוי בכלל לא יודע מה זה הר סיני. זה בדיוק ההבדל. לא, זה חשוב מאוד להבין את זה, כן?
שיודעים.
כי הם שמעו דרך התנ"ך. בסדר. אבל אחד שלא שמע דרך התנ"ך, מה הוא יודע? כלום. כלום, זה בדיוק הנקודה. ברגע שאני מכניס את המרכיב הזה שנקרא הר סיני, בסיפור זה הופך להיות נקודת ההתייחסות. אז אני יכול לבוא ולהגיד לא היה. כן? אבל לפחות אני מדבר על משהו ש... הנה, יש לנו משהו משותף, הר סיני. לכן האפיקורוס היהודי שבא ואומר לא היה, זה לא האפיקורוס של הגויים. כי מבחינתו חסר לו את המרכיב הזה של הר סיני. הוא עסוק במשהו אחר לחלוטין. הוא עסוק בבנייה של מערכת קוהרנטית, וכדי שהמערכת תהיה קוהרנטית בגלל עיקרון הסיבתיות, אז הוא חייב להניח שלכל סיבה יש, לכל תוצאה יש סיבה, ולכן יש סיבה ראשונה. ואז הוא נשאר נבוך. זה אריסטו, שלא ידע שום דבר על המסורת היהודית, כן? ובא ואומר וכותב בעצמו. אבל כדי להכיר את הסיבה הראשונה, אני צריך לצאת מהמערכת שאני בניתי, וזה אני לא יכול, כי אני בתוך, ולכן אני נשאר. תמיד עם סימן שאלה. כן? וגם לכן החשיבות של הדרך בה פירש מניטו את המדרש המפורסם על אברהם אבינו לגבי בעל הבירה, שאפשר להבין את המדרש בשני אופנים שונים לחלוטין, אחד כמו הפילוסוף, שאברהם עסוק בבירור השאלה של אריסטו למעשה, כן? הרי יש דבקה, איך יכול להיות? יש סיבה. או שאני בא ואומר, זה הדרך של הפילוסוף, או שאני, שוב, אני יוצא מהמציאות, זה מאוד חשוב. המציאות יש לך, כן? ואז מה? ואז אני שותק עכשיו. ואז בעל הבירה מתגלה. זה ההבדל. הפילוסוף שואל את השאלה ועונה בעצמו. אברהם אבינו שואל את השאלה ושותק. אז יש מקום לבעל הבירה לבוא ולהגיד אני בעל הבירה. אבל אלמלא ההתגלות הזאת שאני בעל הבירה, אברהם אבינו נשאר בדיוק כמו הפילוסוף האקזיסטנציאלי ששאל את השאלה ולא קיבל תשובה. ואז אומר הכל אבסורדי.
אבל
אם
כן הוא מקבל שיש סיבה אחרת,
ולסיבה
הוא יכול לקרוא
בורא. זה ספקולציה, זה חזרה לפילוסוף, זה בסדר. ההבדל בין הפילוסוף האקזיסטנציאלי וכל שאר השיטות בפילוסופיה, שהוא שותק, אבל מכיוון שהוא לא מקבל תשובה, אומר אבסורד הכל. הכל חסר משמעות, יד המקרה. ולכן כאשר בא מניטו ברן ואומר, אני לא רוצה בכלל להיכנס לוויכוח הזה. אם מישהו בא ואומר לי, כל העולם הוא אלקות, זה אומר שמה? שאין הבדל בין הבורא ובין הנברא, אז אני נברא. זה אינו. הנה אני פה. אני לא יכול להתכחש לעובדה שאני פה. אני יכול לאמת גישה אחרת, שהיא הגישה של ברקלי. יש אפילו לזה מילה בפילוסופיה, זה יחזור לי. נקודת ההנחה של ברקלי מאוד מעניינת, הדבר היחיד שאני יכול להיות בטוח לגביו זה אני. אז מה איתכם? אתם תמונות בתודעה שלי. איפסליזם זה נקרא. אתם בסך הכל תמונות בתודעה שלי. איך נוצרו התמונות האלה? דרך החושים שלי. איך מתמודדים עם הטענה הזאת?
ואני גם אחד
כמוהם? הבעיה שלך זה הבעיה שלך, אני מדבר. כן. איך מתמודדים?
לא רואה את הבעיה. כתוב המציאות, זה השליה רק של התודעה שלו?
אין דבר כזה מציאות. יש תמונות בתודעה שלי. אגב, הוא צודק. הוא צודק אפילו לחלוטין. האותות שאני מקבל דרך חושים עוברים עיבוד במוח שבונה תמונה על סמך אותם אותות ועוד ידיעות אחרות שיש לו, כן? וככה הוא מצייך כל דבר. טוב. אז גדולי הפילוסופים ניסו לסתור את דברי ברקלי כדי להוכיח שיש באמת מציאות, בצורה אובייקטיבית. כן?
מאיפה בא התמונות שלו?
מהמוח.
כן, אבל המוח לא יכול להמחיל דברים שהוא לא רואה.
קודם כל המוח כן ממציא דברים שהוא לא רואה, זה ידוע היום. קריא את הניסוי הפשוט ביותר, טקסט משובש, המוח קורא אותו בלי שום בעיה, מתעלם לגמרי.
אבל כשמי
לך
התחילה הוא ראה משהו לא משובש.
לא, אבל לא משנה.
משהו לא משובש.
אבל
הוא לא היה יכול לשרבר
את ה... אבל זה לא משנה, בסופו של דבר, יש טקסט מול העיניים, ואני קורא משהו אחר, ואני אומר, אני קורא את הטקסט הזה. בסדר. טוב. קאנט ניסה זה וכל מי שבאחריו ניסו לסתור את דברי ברקלי. למה אני טוב ואומר את הדבר הבא? זה ממש לא מעניין. למה? כי השיטה של ברקלי היא לא מוסרית. למה?
שאחר לא קיים.
אחר
לא קיים, זה רק אני.
לא. כי מה אני יכול לעשות עם התמונות האלה?
אלבום.
אני יכול לעשות אלבום, אבל אני יכול למחוק אותם. אם התמונה מפריעה לי, אני מוחק אותה. פשוטו כמשמעו. זה לא מוסרי. זה ההבדל בין ההסתכלות של פילוסוף, שמול הטענה של ברקלי היה עושה כמו כאן ואחרים, מנסה לסתור מבחינה לוגית את הדברים, והיהודי, העברי, החכם היהודי, שבא ואומר, קודם כל הנקודה היא לא מוסרית. הטענה היא לא מוסרית, ולכן אני לא מוכן אפילו להתייחס לטענה הזאת, כי יש לזה השלכות. וראינו בהיסטוריה מה קרה בפועל עם אותן תמונות שהגרמנים ראו ולא... ורצו למחוק. בוודאי ש... לא, כי אין טעם לת... אל תיכנס למשחק הזה, זה מה שאני רוצה להגיד.
לא,
אני אומר
מלכתחילה, כשהוא טוען טענת הזאת היא לוגית, זה לא קשור למדינה.
זה לא מוסרי.
מה לא מוסרי? אם אני אומר... אם זה רק אצלי בראש אני אומר, יש מציאות, אני מוחק אותה, זה לא מוסרי. יש לה מציאות בני אדם...
זה בדיוק זה!
לא, אין מציאות. אבל ברגע שאתה אומר, הטענה של ברקלי היא טענה נכונה, הוא צודק, אין מציאות, הדבר היחידי שיש זה מה שיש לי בתודעה. אני רוצה מהתודעה שלי מה שאני רוצה, ומה לא מוסרי בזה.
כי בסוף אני הורג את הבן אדם הזה כי הוא נפה.
הוא לא קיים.
הוא קיים, אבל בפועל הוא קיים.
בפועל אני לא יודע, אין.
הוא לא יכול להרוג אותו שהוא לא קיים. זה עוד פחות מוסרי פה שכם.
מה את הראש? אני חוק אותו בראש. אם הוא לא קיים מבחינתו, אלא רק תמונה,
כן, אז הוא נשאר. לא, האיש לא נשאר, זה בדיוק הנקודה. אני לא מוכן אומר מניטו, אני לא מוכן להיכנס לכל הדקויות האלה. הוכח בהיסטוריה שכל השיטות האלה מובילות לדבר אחד, לאושוויץ. זהו. זה מבחינתו זה מספיק.
אבל ההיסטוריה, ההוכחה שהוא מביא מההיסטוריה, היא הוכחה של מציאות, לא של תודעה.
בוודאי, כי הוא אומר, אתם מדברים על דבר, זה סתם מילים. זה סתם מילים, יש מציאות. זהו, זה בדיוק זה. זה הסכנות שיש בכל השיטות הפילוסופיות האלה. זה נשמע מאוד יפה. מאוד קשה, כמעט בלתי אפשרי לסתור את דברי ברקלי. כן? במשך 200 שנה פילוסופים רבים ניסו. לאן זה הוביל בסופו של דבר? בהיסטוריה, לא בפילוסופיה. שכאשר מתחילים להעלות דעות כאלה, ואפשר להבין מדוע ברקלי אמר את הדברים האלה, כי הוא לא אהב את השיטה של הפילוסופים הרציונליסטיים. כן? אבל יש לזה השלכות מוסריות. אני לא מוכן להיכנס לדברים האלה. אם אני רואה את הבן אדם הוא מפריע לי, בסופו של דבר במציאות אני מוחק אותו, לא בתודעה, לא רק בתודעה. זה הוכח, זה אינו כבר. זהו, זה בדיוק הדבר הזה. איפסוליזם זה נקרא. איפסי זה... זה אני? כן. בסוליסטים זה אלה ש... איך אני תופס את הדברים. זה מאוד מסוכן כל הדברים האלה, ולכן לא רוצה לזה בכלל להיכנס לדברים האלה.
יש את הפילוסופית שהיא מוסרית? אוקיי, אמס?
פרט מניטו לא.
השאלה כשהוא דיבר על זה, הוא דיבר על השכות מוסריות לזה, או שזה לא השיח שלו?
מה?
כשדפי דיבר על זה.
לא, בכלל לא.
הוא לא משתמש בזה לאיזשהו מוסרי.
מה פתאום?
מוסרי או...
מה פתאום? מה פתאום? זה בדיוק אלה למה, אתה...
אנחנו לא טענו שהם מוחקים את היהודי כי הוא לא קיים.
הוא בתוך אדם לא קיים. הוא לא אדם. ולכן אם הוא לא אדם, הוא אפילו יותר גרוע מהעכברים, לא? ומאוד מוזר לשמוע שכל אותם אנשים מלובדים, כולם דוקטורים, טענו שהם תלמידים נאמנים לקאנט, כולל אישמן במשפט שלו. מה אתם רוצים ממני? למדתי את הציוד לחוק מקאנט. טוב, אפשר לבוא ולהגיד שקאנט לא היה מתכוון לזה, זה נכון, אבל עובדה שיש כאלה שתפסו את הדברים עד הסוף.
כן, כמו שאני יכול לפרש שאני שדעת מפרשים מדברי אלוהים כי צריך לרצוח ולהרוג, זה לא משנה.
זה אותו דבר.
אחד לאחד.
נכון. מה זה משנה...
לא, אז אני אומר, זה לא משנה אם זה מה שנקרא פילוסוף מתוך עצמו או גאה משהו, כי זה כל מקור חיצוני שאומר לך משהו לא מוסרי. בסוף, המת מידה היא בסוף איך אתה מתייחס למציאות. זה מה שאתה רוצה להגיד.
בוודאי. זה בדיוק זה. אז כל מתחיל מהמציאות. זה הכלל של חז"ל. אין מחלוקת, זה מציאות. אבל צריך להסיק את כל המסקנות, כל התובנות מהכלל הזה, זה לא רק כלל הלכתי, כן? זה גם מחייב מבחינת הדרך בה אתה שופט כל דבר. אז בא אחד ואומר לך על מציאות, יש אשליה.
אם חזרת עם ישראל לארצו
נעשית בצורה לא מוסרית, אז קרי גירוש של אנשים שישבו פה וחיו פה,
כן, או
הפסקה
שלהם בלי
רשות,
כן,
נמשיך. אז המסקנה היא שזה לא דבר אלוקי. המסקנה היא אכן שיש בעיה, כן, ולכן עשינו את זה הכל בצורה מוסרית, קנינו שוב את הארץ שלנו. זה נקרא קרן קיימת לישראל. אנחנו היחידים שקנינו... מה?
יהושע כבש אחרת.
יהושע
כבש?
אני יודע.
יהושע, יהושע הביא בחזרה את עם ישראל שגורש על ידי הכנענים בימי אברהם. אתה רק שוכיח דבר אחד, שקודם כל הוא נתן להם פתרון לפני שפתר במלחמה. אותו דבר. זה מה שהרמב״ם קובע בהלכות מלאכים, כן? קודם כל אתה פותח ביוזמת שלום, אתה נותן להם אפשרות או לעזוב ברצונם, או שהם יהיו אזרחים אצלך וזה, ואם לא?
הם יודעים, אני
לא רוצה שצריך
להם. לא, זה חשוב מאוד. הנקודה היא מאוד מאוד חשובה, כן? ועל זה יש סוגיה שלמה בגמרא במסכת סנהדרין בדף צדיק ח', עמוד ב', לגבי איך אפשר באמת בזמן חזרת עם ישראל בתקופה שלנו, כן? איך פותרים את הבעיה? יש כאן עם. זה המשל של התור, של השור, של ה... של השור שרץ ו... ו... ושבר את רגלו, ובינתיים הביאו סוס בתוך האורווה. וכפי שרש"י מדגיש שמה, כאשר השור נכפה, אז מה עושים עם הסוס? והתשובה של הגמרא היא שאין פתרון לא בבית דין של מטה ולא של בית דין של מעלה. יש באמת נקודה מוסרית, וכפי שמניתו היה מדגיש, בכל גמרא של עם אחר היה פשוט כתוב הורגים את הסוס, מגרשים אותו, או כל פתרון. מה הבעיה? יש פתרון, לא? בהיסטוריה זה מה, זה מה שעשו. כובש הגיע, מה עשה? לא רק, בכל מקום, בכל מקום, כן. לא, זה באמת, זה, יש כאן נקודה מאוד חשובה, הפתרון חייב להיות מוסרי. אבל לא בגלל זה שהוא מוסרי, אתה חייב להתאבד גם כן.
לא,
חדש שלו,
זה לא...
בסדר, לא, אני מדגיש את זה כי...
זה טענות שזה, באמת, זה טענות שעולות היום. זה באמת
הטענות שעולות
היום.
זה בדיוק הנקודה, ולכן אותה גמרא מאוד חשובה כאן.
לכן
נתניהו
דיבר על כורש. נתנו את בית כורש.
כי יש כאן באמת מרכיב שבלעדיו אי אפשר. זה המפתח לשיפוט ההיסטוריה. לשיפוט כל מהלך היסטורי. כן? טוב. אז אומר כאן, ואף כי אנו נמצאים למקובלים כי עולם הבריאה כולו אלקות לגמרי. ודבר זה מחוכמת האמת, כן? יש לדעת כי לעולם המחשבה באשר היא שם נתכבדו. זה מחשבת הבריאה. מחשבת הבריאה זה באמת אלקות של תמורה. זה התוכנית האלוקית עבור הבריאה. זה מה שאמור להתממש, מה שצריך להתממש. בסופו של דבר, שלב אחרי שלב. ולקוץ, כן? בסדר? ונקרא אצלם עולם הבריאה. בסדר? אנחנו שוב כאן חוזרים לאותה בעיה. מכיוון שבשיח התיאולוגי והפילוסופי לא עושים הבחנה בין עולמות שונים, עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה, והכל זה מקשה אחת, אז נכנסים לכל מיני סיבוכים. או לכאן או לשם. כן? אבל ברגע שמאמצים את הדברים של המקובלים, אז אפשר להבין על מה מדובר. והמושג הזה של השתלשלות העולמות באמת מאפשר לפתור את הבעיות. יש דברים, מה ששייך לעולם האצילות ולעולם הבריאה, שזה עדיין לקוץ. ואחר כך זה משתלשל וזה הופך להיות המציאות שלנו, עולם העשייה. כן? אבל אי אפשר לבוא להגיד על עולם העשייה שהוא כמו עולם היצירה, לא? ואי אפשר לבוא להגיד על עולם היצירה שהוא כמו עולם הבריאה, וכו' וכו'. ודבר זה מבואר לכל בעל שכל. הנה, יש לנו הגדרה מחודשת של מי זה בעל שכל. כן. אלא הוצרכו חכמנו ז"ל להוציא לאור כי בראשית נמי אבי מעבר פירוש, כן, בריאה מרצון. צריך לתקן כאן. כן. כי האמירה גילוי הרצון, זה מה שהסברנו לפני זה, הוא עמד על הנקודה הזאת, וממילא תדע דיש שם מי מדבר ומי אומר ברוך הוא ברוך שם. כן? איך אני יודע? כי הוא דיבר איתי קודם כל. בלמלא הדיבור מלמעלה למטה, לא הייתי אומר שום דבר. לא הייתי יודע שום דבר. וכדאי לשים להם גם כן שהוא לא כתב ואמן, כי יש שם. אלא ודע. כי זו ידיעה פוזיטיבית. זה לא עניין של השערה כזו או אחרת. אנחנו כמני ישראל יודעים את הדבר הזה. מדוע? כי דיבר איתנו. ואלמלא הדיבור הזה, היינו בדיוק במצב של, של כל שער העמי. עושים בספקולציות, לא יודעים. ואם תקשה, יחי, למה לא כתיב מפורש אמירה מהקדוש ברוך הוא לבריאת שמיים והארץ? תגיד את זה, מה אתה צריך כל ה... בראשית ברא וזה, תגיד. בצורה פשוטה. כמו שכתוב ויהי אור, ויהי עולם. ויהי שמיים, ויהי שמיים. מה?
ויהי.
כן, בסדר. יו, מה? אתה צריך הרבה רמז, וזה כן, זה הקושיה של הבעל תורה תמימה, בהתחלה בפירוש שלו, שבאמת שואל את השאלה הזאת. כאשר הוא מסביר את, את דברי הגמרא בעשרה מאמרות שם, כן? כך הוא אומר, איפה זה כאן? עוד ג' וצריך לומר, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, נמי מאמרו, ורוצה לומר, לשמיים וארץ גם כן נבראו על פי ציווי מהקדוש ברוך הוא. וכדכתיב מפורש בדבר השם, שמיים נעשו, וצריך ביור, למה לא כתיב מפורש אמירה מהקדוש ברוך הוא? לבריאת שמיים וארץ, כמו ליתר הנבראים, ועיין במערשה. אותו מערשה שראינו אז, כן? ויתכן לומר, על פי מה זה שכתוב ביומה וכו' וכו'. יש לו תשובה משלו כאן לגבי השאלה הזאת. אבל זו באמת השאלה, כן. לזה משיב רבנו משום דה אסור וכו', וכדי פירשנו. לפיכך חזר וכתב בראשית ברא שמתחיל בבריאה, ומכאן ואלך שייך עניין הלימודים, כאמרינן למלמד לאנוש בינה. זאת אומרת, זה בדיוק כאן, זה הגבול. מה קדם? זה אסור. ממתי אני יכול להתחיל לשאול? מאותה נקודה. וזה נקרא בינה. בינה זה מקביל לעולם הבריאה. זה בדיוק אותו דבר, כן? אז כאן אתה יכול ללמוד. השאלה אחר כך זה באיזה כיוון אתה תיקח את הלימוד הזה. יש מה שמניתו רוצה שנעשה. כדי שזה יהיה רלוונטי לכלל ישראל, שהכיוון יהיה הכיוון המוסרי-היסטורי. והנקודה החשובה זה לימוד לכלל ישראל. יחידי סגולה יכולים לעסוק בדברים אחרים, וזה מה שהם עושים. אבל זה יחידי סגולה. הרי מעל הבינה יש את החוכמה. מעל החוכמה יש את הכתר. בסדר? אז יש. זה אסור ברבים. אבל השאלה אם זה רלוונטי לכלל ישראל או לא. הלימוד צריך להיות לתועלת הכלל. וזה הקשר שעושים בין הפסוק הראשון והפסוק האחרון, בראשית ברא ולעיני כל ישראל. לעיני כל ישראל ברא. אז כדי שיהיה לעיני כל ישראל, צריך להיות כיוון כזה שכולם יכולים להרגיש, לחוש שייכות. כי אם מישהו בא ומתחיל לדבר על, לא רק על הספירות, אלא על תחתכות ועוד כל מיני מדרגות שיש מהדברים האלה.
היום זה תופס, מוכר.
בסדר, היום זה תופס ומוכר אולי, אבל צריך גם לא רק להבין, גם צריך לדעת מה עושים עם הדברים האלה. בסדר? אז לכן זה נשאר ליחידי סגולה וטוב שכך. השאלה זה מה התורה רוצה להגיד לכל אחד. וכפי שמניסויה גם אומר, הוא דרך כל ישראל לכל אחד ואחד מהאנושות. ולכן הלימוד מתחיל באמת מהנקודה הזאת, כן? בשביל מה התורה כתבה משהו שהיא יודעת מראש שאין לנו שום הבנה למושג הזה ברור. אז הוא אומר כאן, הוא בא פירוש הפסוק בראשית, דהיינו מאמר בחוכמת המקיף, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, וכדמאמר חינן, ברוך שאמר והיה העולם. ומצינו לבעל התורה תמימה דינירה לו, לפי הסברה, כי הלשון בראשית נמי מאמר הזה, קיצור לשונות, זה מה שקראתי, כן? וצריך להבין, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ נמי מאמר הזה, כן? עד כאן דבריו. ולעניות דתי, אין לשונו נופל כל כך. אך לפי פירוש רבינו, אין צריך לזה. באשר דקדק בדברי חז"ל ככתבם, ככל האמור לעיל. פירוש בראשית, דהיינו מאמר הראשית ברא אלוקים. ומשום דאסור וכו', לא ביאר הכתוב לשון אמירה או דיבור, או כמפרש רבינו גס. רבינו זה אמר על כן.
למי מניתו כותב את זה? זה לא השפה הרגילה שלו.
זה כשהוא כותב, הוא כותב כך. זה שייך לאותם מאמרים שהוא כתב ושכתב וכתב ושכתב כל חייו. מהגרסה הראשונה עד הגרסה האחרונה. לפעמים 20 שנה, לפעמים 40 שנה.
זה נשאר למגירה או שהוא פרסם?
הוא לא פרסם. האם הוא התכוון לפרסם? האם הוא התכוון לפרסם? שאלה טובה. יכול להיות שכן. אבל יש בערך 15-16 מאמרים כאלה, שבכל אחד מאמרים הוא דן בשאלה יסודית אחת, ושוב ודן אחרי כמה שנים באותה שאלה, משנה פסיק, מילה פה, מילה שם. אבל זה סגנון רבני קלאסי של רבנים בצפון אפריקה. ככה הוא כותב, כן? טוב, כאן זה עוד פשוט, כי הוא מביא את המקורות לפחות. ברוב המאמרים הוא אפילו לא מזכיר את המקורות. אבל זה מה שיש. זה מה שיש. זה אבל זה סיכום נחמד של כל הדברים בסופו של דבר, כן? לא צריך הרבה הסברים. הנה, כמה מילים, והכל ברור, לא? כן.
בעיניי זה נראה כמו פרודיה.
למה?
זה כאילו יושב לו מניטו באיזשהו מקום בראש חודש אדר, ואומר, טוב, אני אכתוב בסגנונם, כדי שהם ידעו שגם אני כמוהם. אנחנו הרי מכירים את מניטו, אנחנו יודעים לפחות בתורת הדיבור, אנחנו מכירים. זה לא מתלבש.
זה לא מתלבש, הוא התחיל לכתוב פירוש למסכת ברכות, נקרא ראשית התחומה, חלק הלך לאיבוד, חלק ישנו, פורסם. זה אותו סגנון, כן, באינטרנט, זה נמצא. זה הסגנון שלו כשהוא כותב. בעברית. לא, ודאי שלא, כי הציבור שאמור לקרוא את הדברים הוא שונה לחלוטין. בצרפתית הוא יודע שיש גם גויים שיקרו, אז הוא מאמץ סגנון יותר פילוסופי. זה גם תלוי בתקופות. בעברית לא, הוא משוחרר מכל הדברים האלה, ולכן הוא כתב את מה שהוא כתב, על אותן שאלות יסוד שמבחינתו הן צריכות להיות במוקד ההתעניינות של יהודי בתקופה שלנו. אז אף אחד לא יכול לבוא להגיד אם הוא התכוון באמת יום אחד להוציא את זה. לגבי הפירוש שלו לגמרא הוא אמר שכן. גם זה שמעתי ממנו ישירות.
מה זה פירוש לגמרא?
שמה?
לראות את חברו מחוץ לארבעמות של הלכה?
לא, 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 הוא התחיל, הוא כתב פירוש ל...
יש מאמר שהוא כתוב, נעשה לו בנך של רבן גמליאל על זה. יש
באינטרנט,
אני יודע.
יש בארכיון שלו, חוץ מהפירוש על תחילת מסכת ברכות, כן? גם כן.
פירוש
לא פירוש
בכלל, דרך אגב.
כן. כן, 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 דורש עיון ממש. אבל הוא כתב פירוש ל... דווקא זה מאוד מעניין. הסוגיות שיש, שהוא בחר לעצמו, זה סוגיות ש... למשל, יש פירוש על הסוגיה הראשונה בקידושין, על הסוגיה הראשונה בחגיגה, בבא קמא, ועוד. כן? יש... באותם סוגיות הוא בא ואומר שמי שמבין את הסוגיה הזאת למעשה שני דברים. אחד, הוא מבין מה עומד מאחורי הדיון ההלכתי כביכול, כי זה פירוש לפי הסוד, ובית, הוא אומר שזה נותן מפתחות כדי לדון בכל שאלה הלכתית חדשה. ככה הוא אמר בשיחה עם כמה תלמידים מישיבת מרכז הרב. אז שוב, למה הסוגיות האלה ולא סוגיות אחרות? כי יש כאן תוכן מסוים שמאיר. שמאיר את שער העניינים. האם הוא התכוון לפרסם? את הדברים האלה אני חושב שכן, כי הוא אמר בפירוש. בעיה שהרבה חומר הלך לאיבוד כנראה. כי יום אחד הוא אמר שיש כבר 400 עמודים, והיום בקושי יש אולי עשירית מהדברים האלה. זה קורה. מתי הוא רצה לפרסם את זה, זה סיפור אחר. כי זה ברור שמפרינתו הוא לא השלים את המלאכה, מכיוון שמדי פעם היה חוזר ומתקן. אז, אבל לא סתם מתקן על, על העותק המקורי. כותב את הכל מההתחלה. כן. אז בהתחלה זה כתוב בכתב רבני של צפון אפריקה, שהוא מיוחד גם כן. אחר כך הוא עבר לרשי, ואחר כך הוא התחיל לכתוב כמו שכותבים היום. כן. גם כן, מה המשמעות של הדברים האלה, זה מעניין בפני עצמו. בסדר? אני חושב שיש עוד אחד כאן, לא? אני זוכר. טוב, זה בקרח הרביעי שם, ששמתי את, את המאמר השני. שיש כאן בזה. וזה בספר על התפילה, המאמר הראשון, הפותח את הספר, הוא גם כן מאמר שהוא כתב לעצמו. ואני נהנה מהתגובות של כמה תלמידי חכמים שקיבלו את הספר, ומה התגובות שלהם למאמר הזה. אמרתי להם, למרות ששמתי בהתחלה, צריך לקרוא בסוף, אבל...
פרסם
את התמונות.
מהדורה
מבוערת. מהדורה מבוערת, כן. טוב, זה עוד עוד משימה. זה לא... לא, אני חושב שיש משהו במה שאמרת. אני גם יודע. אבל ככה הוא היה עושה גם בשיעור, כשמישהו היה רוצה לשמוע כל מיני דברים... ושואל אותו על כל מיני עולם כזה או זה, צחצח כזה או אחר. אחרי זה שתי דקות הבן אדם היה מבין שהוא גם מבין בזה, ו... אבל הוא טעה לגבי הזמן והמקום. זה... כי באמת זה לא נושא ללימוד ברבים. ואני חושב שהוא נצמד לכלל הזה ולא רצה לחוד כי הוא זה מהדברים האלה.
למרות
שלימד
את שערי
הורה. כן, אבל הוא בעצמו בשיעורים בשערי הורה, אמר שזה לימוד ראשוני של שערי הורה, וכשנסיים את הלימוד הראשון, הוא ייתן פירוש אחר לגמרי על אותו ספר. טוב, לא זכינו לסיים את הלימוד הראשון, אבל... זה היה ברור מבחינתו שזה מבוא של המבוא, של המבוא, לא... לא, יש קושי מסוים מה אתם מדברים, מלמדים קבלה, לא מלמדים קבלה. זה בדיוק הנושא. מפתחות, כן. אבל להתחיל לעסוק בכל מיני דברים ש... יש עוד סיבה לפי דעתי. כשאתה מתחיל ללמוד כל מיני נושאים כאלה, זה נשמע מאוד מאוד טכני-מכני. מאוד. ואחרי כמה דקות אתה כבר חושב שהכל מוכח. ואז אתה שואל את עצמך, ואז כאן איפה המקום לאדם? ולכן... כדאי להשאיר את זה בצד, את הטכניקה אתה תמיד יכול ללמוד, זה לא מסובך, כן? מניטו רצה ללמד מה המשמעות מאחורי האמירות האלה, לא את הטכניקה, כן? ואתה, ורוב האנשים היום יודעים את הטכניקה, לא יודעים את המשמעות. ואכן אתה חושב שהכל מוכח, כי הם לא יודעים, מסוגלים להסביר לך. מה מסתתר מאחורי הדברים האלה, כן? אותו דבר אגב לגביהם לגבי הכוונות של התפילה, זה אותו סיפור. הופך להיות מאוד טכני. ואז? ואז כלום. או שאתה עושה כאילו אתה לא מבין, אבל אתה לא מבין, אז... אז זה לא, מה זה מוסיף לך? זה רק יכול להוביל אותך בדיוק לכיוון של הכפירה המוחלטת. הכל דטרמיניסטי, הכל גזירה מלמעלה, אין מקום לחופש הבחירה של האדם, כפוי, הכל וזה וכו'. אבל זה נוצר כי מסבירים לך את המכניקה של הדברים, ולא מסבירים לך את המהות. אז אתה לא צריך. אתה לא צריך. טוב.
אני יכולה לשאול שאלה.
כן, ודאי.
שאלה
תם. תם, כל השאלות זה שתם.
אני מבינה שיש ארבע עולמות. חמש.
ארבע שם חמש.
אוקיי, יש את האלה בלמעלה, הציבות ולא
זוכר
מה,
ובריאה ועשייה. זה נורא פשוט, אביה. א', הצילות, ב', בריאה, י', יצירה, ע', עשייה. ויש עוד אחד למעלה שנקרא עולם דיאק. אבל זה אין סוף מעולמות.
אז כל מה שמהבריאה זה... ומטה, זה בשבילנו ללמוד.
כן.
ואמרת שצריך, שיש חשיבות, או שחייב שיהיה השתלשלות.
לא חייב, יש השתלשלות.
יש השתלשלות, כן. לא חייב להיות.
כן.
כי הרי כיוון שאנחנו לא דוגלים בסיבה, בתוצאה, וזה לא חייב להיות שימור החומר פה, אלא... כאילו,
הקדוש ברוך הוא
יכול היה...
ודאי, כל דבר.
בדיוק.
נכון.
לעבור מהבריאה לפה,
כן.
זה לא שיש כאן משהו
שמורך. לא, לא. אין שום הכרח. אלא יש רצון שבא לידי ביטוי בצורה זו או בצורה אחרת.
והעולמות האלה זה דברים
שנמסרו
במסורת?
כן.
זה המסורת של
הקבלה? כן. זה מקביל לספירות, זה שפה אחרת של הספירות, זה הכל. כן, אני חוזר ל...
ומה זה מוסיף לנו, לעולם המוסרי שלנו, להבין את ההשתלשלות של העולמות? הרי אנחנו בעולם העשייה.
כן, קודם כל, פותח שאלה אחת.
קל להבין.
לא, זה לא עניין של קל. הנה, אם את רוצה את ה... למדנו את זה פעם, עמוד 334. יש לך את הטבלאות של המעבר מ...
כן,
בסדר, בסדר.
אבל למה זה חשוב לי לדעת?
למה זה חשוב לי לדעת? כי יש שאלה שבאמת מעסיקה את כולם. איך יכול להיות שמהשלם יוצא הלא שלם?
למה זה מעסיק?
כי זה...
זה כל כך ברור, כאילו.
מה זה כל כך ברור? עובדה היא שמימי הביניים זה אותה שאלה שמעסיקה את כל התיאולוגים. מניטו אומר, וזו נקודה חשובה מאוד ומאוד מעניינת, כן? שכתוצאה מהשאלות האלה, שלא רק העסיקו את התיאולוגים, אלא גם כנראה גם את היהודים הפשוטים, המקובלים גילו את מה שהם גילו. זה שזה היה ידוע להם, זה היה ידוע להם. אבל למה הם חשפו את זה ברבים? כי באמת לתת מענה אחר לאותם שאלות.
אבל יש לנו את
הנסות
שלהם, יש לנו את ההתגלות.
זה שאנחנו אומרים שיש את ההתגלות, זה עדיין לא פותר את הבעיה. כל הבעיה בבחינה זו התחילה מהנקודה שבה הוא התחילו לייחס לבורא דברים, תוארים, שלא כתובים בתורה.
תודה.
יצמד לתורה, זה מה שמעניין אותו אומר, נא להצמד בחזרה לחז"ל. אבל בינתיים יש אין ספור ספרים שנכתבו ושאלות שנשאלו שאי אפשר להשאיר בלי, בלי, בלי מעלה.
ומי שאין לו שאלות יכול להמשיך את העשייה המוסרית שלו בעולם בלי לדעת על כל השתי שאלות?
אני לא בטוח שיש אנשים בלי שאלות בצורה זו או בצורה אחרת. הרי יש את השאלה, לא, השאלה, השאלה של כל, של כל אדם מודרני במי היא לגבי שאלת הרע.
נכון.
שאלה, לא, זה הכל מתחיל מזה.
כלומר, כדי להתמודד עם זה, אתה צריך להבין את כל...
כדי להתמודד מזה, צריך להתמודד עם כל מיני דברים בדרך, כן. מה זה להבין את זה? כן? איך אומרת המשנה בפרקי אבות? אין לנו לא משלוות הרשעים ולא מיסורי הצדיקים. אבל לפחות לנסות להבין מה, לא, מה אסור להבין, כביכול. או מה אסור להגיד. כן? כן, צריך לראות את התמונה הרחבה יותר, כן. וברגע שמסיבה כלשהי מישהו החליט שההסבר המתבקש מהפסוקים הראשונים של התורה הוא שמכיוון שהבורא הוא שלם, אז הבריאה היא בהכרח שלמה, וככה הוא מתחיל את הפירוש שלו. אז אחר כך יש שאלות אפילו לילד הקטן. במציאות זה לא בדיוק ככה. כן? כאן יש שאלה גדולה מאוד לגבי ראש השנה, כן? שלושה ספרים נפתחים, כן? רגע, רגע, בסוף של השנה לא ראינו כמה רשעים גמורים שעוד נמצאים בעולם שלנו? אז למה הם לא נכתבו למיטה? אז מה זה הדברי רבי יוחנן בגמרא ככה? שלושה ספרים והם נכתבים לאלתר רגע, 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 במציאות. אין כאן שאלה? טוב, זה דברי רבי יוחנן בגמרא. תשובות ניסו לתת עד ימינו אלו לשאלה הזאת. מה, מה בדיוק, מה המושג הזה של הדין בראש השנה? אפשר להסתפק היום בדברי הרמב״ם? עובדה שלא. כי גם הרמב״ן שחי כמה, סך הכל. פחות מ-200 שנה אחרי הרמב״ן, כבר אומר שרבינו הגדול לא הבין. טעה בדרוש שלו לראש השנה, ועוד בכמה מקומות, בשאר הגמול ועוד כמה, כן? לא. ואז מה שהרמב״ן יותר ברור? עובדה שלא, הרמח"ל כבר עשה מזה סיפור אחר לחלוטין, כביכול. והסתפקו בדברי הרמח"ל, האם אני אתם מסכימים עם דברי הרמח"ל לגבי מה שנאמר בדעת תבונות לגבי הדין בראש השנה וזה? אז ברור שיש שאלות. אז מה עושים עם השאלות? אפשר לבוא להגיד תהיה תמים. העיקר, תתפלל. תניח תפילין, וזה. זה עבד במשך מאות שנים, וזה הפסיק לעבוד לפני 100 ומשהו שנה. אפילו אם היו כמה? 20,000? לא יודע. 40,000. מתוך כמה מיליונים יהודים יש בעולם? 15 מיליון? פלוס מינוס? כמה זה 20,000 מתוך זה? זה לא הרבה. כמה מיליוני יהודים הלכו לאיבוד כי אמרו להם תפסיק עם השאלות?
לא, אני לא בעד להפסיק שאלות, אני רק לא הבנתי לעשות את כל ההשתלשויות האלה כדי לענות על השאלות.
כי צריך להסביר את המסגרת. אי אפשר לבוא עם משהו נקודתי. זה לא וורט לפרשת השבוע. זה בדיוק הבעיה. אם זה לא וורט לפרשת השבוע, אז צריך עוד כמה דברים מסביב. ושזה מסובך, זה מסובך. השאלה אם האנשים היום מוכנים להסתפק בתשובות פשוטות, התשובה היא בוודאי שלא היה. עכשיו, יש שתי אפשרויות. או שאומרים להם, תפסיק עם הזה, כן? או שבאים ואומרים להם, טוב, וניתן לך תשובה. ואם התשובה היא ילדותית, מה קורה? זה כל מה שהרבנים יש להגיד. אז זה במאה ה-19 כבר הפסיק לעבוד, וראינו, תוך 50 שנה, רוב העם היהודי הפך להיות חילוני. זה עובדה.
כמה זמן?
90 שנה? 50 שנה. 50 שנה. זה תקופת החיים של הרב קוק, פחות או יותר. פלוס מינוס. בסדר? למה? לא, כי התשובות שהן כבר לא היו רלוונטיות. ברגע שאני יצאתי מהגטו, שאני יכול לקיים מפגש עם העולם הגדול, שאני יכול לראות דברים, כן? אז אני צריך תשובות אחרות, מה לעשות? אי אפשר למחזר תשובות שניתנו לפני 300 שנה, 400 שנה. יש גם שלב שלא מבינים גם את התשובות האלה. כי השפה, השיח הוא שונה לחלוטין, האתגרים שונים וכו' וכו'. האם מאז ימי הרב קוק היה ניסיון אמיתי להתמודד עם עם השאלות? גם היום מתחילים למחזר את הדברי הרב קוק בלי להבין בדיוק מה עושים ובאיזה קונטקסט דברים נאמרו, נכתבו וכו'. כן? וקראו כמה דברים שאני גם לא יודע בדיוק הרב קוק היה מתמודד עם האירועים של מלחמת העולם השנייה. בסדר. אני יודע שהרב קוק תמיד צודק ושהוא בסדר. אבל השאלה היום אם התשובות האלה עובדות, אני לא בטוח. כי אני חושב שעברנו, יש דבר מאוד מעניין, מניטו היה רגיל להסביר לחלק את ההיסטוריה לכמה תקופות. ויש את התקופה של לא מדבר על התקופה של מדבר על התקופה נגיד להתחיל מחז"ל, כן? חז"ל צריכים להתמודד עם אתגרים שבאים מהפילוסופיה היוונית, בעיקר השיטה של הסטויה, הגנוזה קצת בזה וכו', בסדר. אבל לאחר מכן, החל מתקופת המודרנה, אנחנו רואים דברים ברורים. מודרנה זה מתחיל פחות או יותר, זה כך, כן, בסדר. מה התגובה היהודית, הוא היה שואל, לאתגרים של התקופה? אז זה הגילוי של תורת הארי. זה פחות או יותר מקביל מבחינת ה... טוב. ואחר כך העולם התרבותי שם את האדם במרכז העני של האדם. הפסיכולוגיה מתחילה. זה לא הפסיכולוגיה המודרנית, אבל כבר מתחילים לדבר על זה. מה התגובה של של העולם היהודי? החסידות. ואחר כך אנחנו עוברים לאט לאט במאה ה-19, לתקופה שבמקום הפרט, הכלל הופך להיות העיקר. אז מבחינה היסטורית זה התקופה של הלאומניות וכו' וכו', רואים את זה וכל התוצאות, כן? מבחינה מדעית, האדם ממציא מדע חדש, נקרא סוציולוגיה. מה התגובה בעולם היהודי? תורת הרב קוק. אני מרשה לעצמי לשאול את השאלה הבאה. ואחרי מלחמת העולם השנייה. מתחיל עם הסטרוקטורליזם ואחר כך הפוסט-סטרוקטורליזם שהופך להיות הפוסט-מודרניזם וכו' וכו'. מה השאלה המרכזית? הזהות. השאלה האנתרופולוגית. אני אומר לו במקרה מניטו הלך ללמוד אנתרופולוגיה. הוא כבר הבין שזה הולך להיות השאלה החדשה. צריך לדעת באנתרופולוגים, מה האתנולוגים אומרים בדיוק, באיזה מונחים הם משתמשים ואיך הם מנסים את הדברים. ואיך הם מנתחים את האתגרים האלה. והתורה של מניטו היא תורה זהותית. מי עוד בעולם היהודי תפס את הדברים האלה? בתקופה שלו. בארץ, כלום. זה אפשר להגיד, אנשים היו עסוקים בהישרדות. וזה מוצדק לחלוטין, כן? זה ארצות הברית. האם תורתו של הרב סולובייצ'יק היא תורה זהותית? ממש לא. הוא הממשיך היהודי של קירקגרד. קירקגרד, זה הפילוסוף הדני הגדול של המאה
ה-19.
כן. אז יכול להיות שבארצות הברית של שנות ה-50 וה-60 זה היה מתאים. כן? אבל מה שבטוח שהיום בארץ זה גם לא מתאים. כי היום בארץ עסוקים בדיוק בבירור השאלה הזהותית. ולכן תורתו של מניטו הופכת להיות עוד יותר רלוונטית. ואם לא רוצים לעסוק בשאלה הזהותית, אז חוזרים בסופו של דבר, מכיוון שהשאלה הזהותית זה מי אני, אז חוזרים לשאלות פסיכולוגיות כביכול, ולפי דעתי זה מסביר את ההצלחה של רבי נחמן בצד אחד, נתיבות שלום וכו' וכו'. אבל זה כי אין משהו אחר. זה בדיוק, אני חושב שזה מסביר את הדברים.
סיימנו
ספר. סיימנו, לכן אנחנו נתחיל אחרי החגים. כרך ד' שבוע
בין שיעור ושבוע אחרי זה אין
שיעור.
כי זה סוכות.
אבל
סוכות
זה
שישי
שבת, ראשון שני עד
שבת. נו, אבל זה חול המועד.
חול המועד
אין
שיעור. אחרי סוכות...
אחרי שמחת תורה.
מתחילים כרך ד'
מתחילים כרך ד' רז העיגולים וקו היושר. כי גמרנו. אני לא עשינו את זה לפי הסדר.
אבל איך אתה רואה עכשיו, מבחינת ההתפתחות, שאני רואה את הדור הצעיר, שבוא נאמר שהדור הקודם עוד היה לו מסורת. הוא היה חילוני, אבל היה לו מסורת. אני רואה שהדור הזה, שאני רואה את זה בצעירים, אין להם לא מסורת, לא יודעים כלום.
בסדר.
אז לאן אנחנו הולכים?
אבל הם שואלים, אבל לכן הם שואלים מי אני?
אני לא יודעת אם הם שואלים.
בוודאי שהם שואלים.
שואלים.
איך הם, אני תו מסביר את הסוד?